שלום. שיעורנו היום התמקד בדיני עציצים. דהיינו לגבי שאלה של זריעה בעציץ נקוב ושאינו נקוב בשנת השביעית. בגמרא וגם בראשונים אין דיון מפורש בנוגע לדיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית. יש דיונים בגמרא בנוגע ל עציצים לעניין תרומות ומעשרות, לעניין אורלה, לעניין שבת, ונאמרו שם דברים שונים ודינים שונים בעניינים אלה, אבל לעניין שביעית אין דיבורים מפורשים. ההנחה הרגילה בפוסקים היא שדיני עציץ בשביעית נלמדים מדיני עציץ בשבת או לעניין תרומות ומעשרות, כמו שנבאר בהמשך. אבל יש כמה מגדולי אחרונים שנטו לפחות להעלות ספק בקשר לזה, אם כי לא למעשה, אבל לפחות כבחינת המבט העקרוני העלו ספק מסוים שאני רוצה לדון בו תחילה, ורק לאחר שנדון בספק הזה ניגש למה שמקובל בפוסקים לומר בענייני עציצים, ונתייחס לפרטי ההלכות בעניין זה. מן הפוסקים, מן האחרונים שעסקו בשאלה הזאת והעלו כאן כיוון חשיבה מהודש יחסית, היו שניים שאני מבקש להזכיר אותם כאן. כמובן האחד הוא הרב טיקוצ'ינסקי בספרו ספר השמיטה, שעוסק בדיני שמיטה, ושלום זמן אורבך זכרונו לברכה בספרו מנחת שלמה בסימן מם הוא דן ברחבה בדיני העציץ, אבל בין היתר בשולי הסימן הוא מזכיר כמה ספקות שאני מבקש להתייחס עליהם. הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה כאמור בפרק ג' כותב כך: דיני העציץ נקוב ושאינו נקוב בנוגע לשביעית לא נמצאו בתלמודים ולא בראשונים ופוסקים. ומרגלה בפומהון, דהיינו מורגל בפיהם של כמה רבנן ותלמידי הון, שדין שבת הארץ שווה בזה לדיני עציץ של שבת בראשית, וחוששים בשביעית לאותן חומרות שנאמרו בשבת. ואמרתי להבהיר בעזרת השם שאין כל דמיון בדיני שביעית לדיני איסורי שבת, ובמיוחד בזמן הזה שאין השביעית אלא מדרבנן. כך הוא פותח בפתיחתו, כשהחילוק המרכזי שחשוב לענייננו כרגע, הוא מדבר גם על ענייני תלישה והגבהת העציץ, זה כבר דברים שנגיע אליהם בהמשך, אבל לעניין זריעה הוא מחדש ונצנחצה, הוא אומר, ונצנחצה במוחי אפשרות של סברה, שאפילו בעציץ נקוב שאין זה איסור דורייתא בשביעית. כך הוא רוצה להציע, שיכול להיות שאין אפילו איסור דורייתא בזריעה בעציץ נקוב בשביעית. הוא מבסס את טענתו על שני יסודות. כך הוא כותב, שזה בעצם מסברה ומגמרה. מסברה, הוא טוען, שכיוון שסתם זריעה צריכה להיות ממש בארץ עצמה, באדמה. וכאן הרי תחילת הזריעה היא באפר שמנותק מגוף האדמה. יכול להיות שאחר כך על ידי החיבור והעיניקה נעשה אחר כך חיבור לארץ. אבל ייתכן בהחלט שכל זה עדיין לא נחשב כאילו זריעה באדמה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שהוא מציע פה ושהוא טוען אותה, זה הוא אומר בסברה. נקודה שנייה הוא אומר, כיוון שמצאנו לגבי עציץ נקוב, שמי שמביא ביקורים מן הגידולים שגדלים בעציץ נקוב, אז, סליחה, מי שיש לו גידולים שגדלים בעציץ נקוב, שהוא לא מביא ביקורים. כך יוצא מהסוגיה במנחות דף פה, והרמב״ם בהלכות ביקורים בפרק ב' הלכת ת', פוסק גם כן שלא מביאים שם ביקורים, והוא מנמק משום שנאמר מארצך, וגידולי עציץ אינם מן הארץ, ואם כן, יכול להיות שגם בשביעית שכתוב בתורה, שדך לא תזרע, וכתוב ושבתה הארץ שבת להשם, יכול להיות שצריכה להיות הזריעה בארץ גופה או בעציץ, כשכבר נתחבר לארץ על ידי שורשים אחרים. זה בעצם הטענה המרכזית שלו, ולכן הוא נוטה להניח שיכול להיות שדיני שביעית בעציצים לא נוהגים מדאורייתא, כיוון שלא מדובר פה בשדה ובארץ עצמה, וגם בגלל שכל בשעת הזריעה אין כאן ממש חיבור לאדמה, ורק אחר כך כשמתחיל לנוק יש כאן איזשהו חיבור לאדמה. את הדברים האלה הוא מביא גם בשם רב שלמה זלמן אוירבך, אלא שהוא בנה את עיקר היסוד על הנקודה הראשונה, וכך כותב רב שלמה זלמן, דעציץ נקוב שהרי הוא כארץ נאמרה רק לאחר שכבר יש בעציץ זרעים שנקלטו ביונקים מן הארץ. דאז היניקה מן הארץ מחשיבה את הזרעים כמחוברים, ועל ידי זה נעשה גם מעציץ כמחובר לקרקע. אבל תחילת הזריעה בעציץ, הרי זריעה בכלי תלוש, ואין לה דמיון לנותן הגרעין באדמה שהיא הזריעה בארץ ממש. לא כן, כשנותן הזריעה בעציץ כל זמן שאין הגרעין מתחבר לאדמה, מי איפה עושה את הזריעה ואת האפר ואת העציץ מחובר באדמה? ועל ידי כתומן בתלוש, ואחר כך מתחבר מאליו לארץ. ומכיוון דה בשבילית רק אבות ושעשרה תורה לא תולדות, ייתכן שאין זה דומה לכלאיים ולשאר דברים וכו'. אז אם כן, זו דעתו של רבי שלמה זלמן, אנחנו עוד נעריך עוד מעט בדעתו שלו, של רבי שלמה זלמן, אבל מה שבוקע ועולה כאן מדברי בעל ספר השמיטה, הרב טיקוצ'ינסקי, שבהחלט יש פה מקום לדון גם במבט עקרוני, מעבר לשאלה של עד כמה הציץ והאדמה שבו כבר נחשבת מחוברת לקרקע או לא, אלא מצד עצם העובדה שלא מדובר בפעולה בגוף האדמה בשביעית. ייתכן שחלק מלכות שביעית, או חלק מן הדין של שדך לא תזרע, וחלק מן הדין של ושבתה הארץ שבת להשם, שזה שביתה של הארץ עצמה, וכל מה שקורה בציצים לא קשור לעניין הזה. בכל פנים, גם הרב טיקוצ'ינסקי אומר בפירוש, בסופו של הדיון, אמנם לו אפילו יהיה שאין אני קובע מסמרים בחידושנו זה, זאת אומרת, הוא קובע פה שזה אין כאן קביעת מסמרים, אין כאן אמירה ברורה וחדה, אבל בהחלט יש כאן מקום לספק, בעקבות זה הוא מסיק כמה מסקנות לכולה בעניין הזה, וזה נראה אחר כך בהמשך, שניגש ונעסוק בפרטי הדינים. כאמור, זאת הנקודה המרכזית שמעלה כאן הרב טיקוצ'ינסקי, וכמו שאמרתי קודם, גם רבי שלמה זלמן גם כן בונה על שתי נקודות בעניין הזה. דיון אחד מרכזי של רבי שלמה זלמן קשור כמובן לשאלה עד כמה אפר הזה שבעציץ הוא נחשב חלק מן הארץ או לא, זה דיון אחד שיש לו. אבל הוא בסוף הסימן, בסימן מם, הוא מעלה עוד שתי נקודות של ספק שהייתי רוצה להציג אותם בפניכם. נקודה אחת הוא אומר, עוד רחש לבי לומר בזה דאפשר דבשבתה הארץ האמור בשביעית צריך להיות דומה לאיסור עבודה בנחל איתן, שהוא גם כן חובת קרקע. שלגבי איסור עבודה בנחל איתן, ששם נאמר לגבי עגלה רופה, שם כתב הרמב״ם, הנחל שנערפה בו העגלה אסור בזריעה ועבודה לעולם, שנאמר אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וכל העובד שם עבודה בגופה של קרקע, כגון שחרש או חפר או זרע או נטע וכיצא באלו, הרי זה לוקה. אז הרמב״ם מדגיש כל העובד שם בגופה של קרקע, ומשתמע שאם מהרמב״ם, אם אדם יביא לשם עציץ נקוב ויזרע בעציץ נקוב מעל הקרקע הזאת שנחל איתן, זה אין בזה איסור. ולמה? כיוון ש בשביעית היסוד הוא, סליחה, בעבודה בנחל איתן היסוד הוא שלא לעבוד בגוף האדמה, ויתכן מאוד שגם בשביעית נאמר הדבר הזה שהאיסור הוא רק עבודה בגוף האדמה. אלא שבשלמה זלמן לא מדגיש את הנקודה הזאת בדבריו, הוא מדגיש וממילא גם בשביעית אם נאמר בשעת הזריעה חשי ואפר כתלוש שפיר מותר. אז הוא מדגיש גם כאן, הוא ברגע שנגיד שהאפר הוא מחובר, אז לדעתו זה יהיה אסור. רק הוא בונה על זה שיכול להיות שבשעת הזריעה האפר חשוב כתלוש, לכן אין כאן איסור בגופו של העניין. אני, לעניות דעתי, היה מסתבר לומר קצת יותר מזה. דהיינו שבעציץ, אפילו עציץ נקוב בשביעית, גם אם נניח שאפן נשב מחובר וגם אחרי שמתחילה יניקה, ייתכן מאוד שכאן האיסור עבודה בקרקע בשביעית היא רק עבודה בארץ עצמה ולא בעציצים. מעבר לשאלה עד כמה אני רואה את האפר שבעציץ כיונק מגוף הקרקע, גם אם אני רואה אותו כיונק מגוף הקרקע, עדיין הוא לא שייך ממש ממש לגוף הקרקע. כך נראה לי שיש מקום לומר, וזה אני אומר יותר מאשר אותה טענה שטען רב שמעון זלמן, שרק מצד זה שיכול להיות שהאפר עדיין חשוב כתלוש. ורב שלמה זלמן שם ממש בפסקה האחרונה בסימן מם מעלה טיעון נוסף בהקשר הזה, והוא אומר כך: ועוד נראה לה אני יודעתי לומר בזה די אפשר, כיוון דגבי שביעית קיימלן שרק אותן מלאכות הכתובות בפסוק דהן הדכתי ובקרא להדיה הוא דאסירה מדאורייתא, השאר מיני עבודות אף על פי שהן דומים ממש למה היא דכתיבה בורייתא, מכל מקום לא מקרה אבות, אלא תולדות, ויסורן הוא רק מדבריהם. זה עוד נדגיש את הנקודה הזאת, שבשביעית אסורות רק ארבע מלאכות שכתובות בפירוש בפסוק, כל שאר הפעולות, אף על פי שהן דומות לפעולות הכתובות בפסוקים, אינן אסורות מדורייתא, אלא מדרבנן. ואז הוא אומר, אם כן, על פי זה, אם כן, אפילו אם נאמר, כמו שמסתבר שבשעת זריעה אין האפר שבעציץ חשוב כמחובר ולא נקרא אדמה, ודאי שאז אם כך זה לא דומה לגמרי לזריעה אמורה בתורה. אלא אומר, אפילו אם נאמר שגם קודם הזריעה נחשב האפר כמחובר, מכל מקום חלוקה היא זריעה זו משאר הזריעות, שהזרע תכף מתבטל לגבי הקרקע ולא יכול להתלטל ממקום למקום. מה שאין כן זה שזרע או נטע בעציץ נקוב, הרי הזרעים אינם מחוברים ממש לארץ, כי הרי ניידה ממקום למקום, הרי הם ניידים ממקום למקום. לכן אפשר שרק בשבת שהתולדות אסורות מדורייתא, הוא דמחייב על זריעה בעציץ נקוב. מה שאין כן בשביעית, אפשר שפיר לומר, זה לא אסור אלא מדבריהם. אז הוא מעלה כאן הטענה שהוא טוען כאן, שכיוון שזה לא דומה לגמרי לזריעה של, של התורה, אפילו נניח שהאפר שבעציץ הוא כבר נקרא מחובר לאדמה, בכל זאת זה לא דומה לגמרי לזריעה של התורה, מצד הסיבה ש... עדיין אפשר לטלטל את הזרע ממקום למקום, זה לא כמו זריעה שזורעים ממש באדמה, שהזרע כבר נמצא באדמה, ועקרונית הוא לא נייד יותר. ולכן הוא אומר, כיוון שזה לא דומה לגמרי לזריעה שכתובה בתורה, יש לראות את זה כמעין תולדה של זריעה, ולא ממש אב של זריעה, ומפני זה יכול להיות שיהיה אסור רק מדרבנן. כאמור, הטיעונים שהוא טוען קשורים כל הזמן לאיזושהי נקודה, שקשורה לכך ש... או מפני שהאפר שבעציץ עדיין לא נחשב חלק מן האדמה, ולכן הוא לא נחשב גופה של קרקע, וטעון השני שאולי זה לא דומה לגמרי לזריעה של תורה, ולכן יכול להיות שאין פה איסור דאורייתא. מה שאני מבקש כאן להעלות, הוא יכול להיות שיש פה נקודה עוד יותר יסודית, לעניות דעתי לפחות, שיכול להיות ש... אם מצוות ושבתה הארץ, או מצוות צדך לא תזרע, יכול להיות שהיא קשורה דווקא ממש לאדמה, לגופה של הקרקע של אדמת ארץ ישראל, וכל מה שהוא לא שייך ממש ממש לגופה של אדמתה של ארץ ישראל, יכול להיות שזה לא קשור למצוות שביתת האדמה בשביעית, בניגוד לכלאיים ולאורלה, ואולי גם לתרומות ומעשרות, לכל הדברים האלה. שם, ברגע שאני רואה את זה, איזשהו חיבור עם אדמתה של ארץ ישראל, יכול להיות שכבר מתחייב בתרומות ומעשרות, ומתחייב באורלה ובכלאיים. מה שאין כן לגבי ושבתה ארץ שבת להשם, מצוות השמיטה, ייתכן שהאיסור הוא ממש ממש בגופה של קרקע, כי זה קשור ממש לקרקע של ארץ ישראל. טוב, זה כאמור רק השערות, אבל הפוסקים בגדול לא חילקו כך, ולפחות להלכה, והם סבורים, בדרך כלל הם סבורים שזריעה בעציצים בשנת השביעית, דינה כמו בשבת, כמו בתרומה, וכמובן אם כך יש לנו ללמוד את פרטי ההלכות שלהם, מפרטי ההלכות שנוגעות לענייני תרומה. ואם כך, אז ניגש עכשיו לנסות לבדוק מה מעמדם של עציצים בנוגע לעניין הזה. נזכיר תחילה את המחלוקת הגדולה שקיימת בראשונים בנוגע לשאלה מי נחשב, מה נחשב עציץ נקוב, מה נחשב עציץ שלא נקוב, דהיינו מתי עציץ צריך להיות ממש נקוב עם נקב ממש כדי שנראה אותו כעציץ נקוב, ומתי אפילו שאינו נקוב דינו כנקוב. בנקודה הזאת יש מחלוקת הפוכה לכאורה בין רשי לבין רבנותם. רשי במסכת גיטין בדף זין עמוד ב', שם דנים המביא גט בספינה לגבי עניין של גט שמגיע מחוץ לארץ, צריך להגיד בפני נכתב ובפני נחתם. לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, רק נבהיר שהשאלה היא האם מעמדם של גידולים שגדלים בספינה באדמה שנמצאת בקרקעית הספינה ושם גדלים גידולים, האם יש להם דין שגידולי ארץ ישראל או לא. שם רשי אומר עפר חוץ לארץ הבא בספינה לארץ וזרעו בספינה וצמחה, והספינה אומר רשי של חרסי ואינה צריכה לנקב אם הייתה מונחת בקרקע כדי אמר במנחות דף פי דלת. אז לדעת רשי אם הספינה של חרס היא לא צריכה נקיבה. רבנו תם בתוספות שם חולק עליו וטוען להפך, ולכן הוא טוען ונראה לרבנו תם להפך, ושל חרס באי נקיבה ושל עץ לא באי נקיבה, שהוא מתלחלח יותר מן החרס, ואת השפיר בסתם ספינה של עצי כדי מוכח במנחות וכו'. אז אם כן לדעתו המצב הוא הפוך, בעוד שלרשי עץ צריך נקיבה וחרס לא צריך נקיבה, לדעת רבנו תם המצב הוא הפוך, שחרס צריך נקיבה ועץ לא צריך נקיבה. האמת היא שישנה גם שיטה שלישית של רבנו תם שמופיעה בשם רבנו תם בתוספות במנחות, כך כותבים תוספות במנחות בשם רבנו תם, ונראה לרבנו תם בשל הרס מהניה נקיבה, אבל בשל עץ אפילו נקוב לא מהניה מידה. דהיינו לפי שיטת רבנו תם בתוספות במנחות, אז יוצא שבהרס צריך נקיבה ובלי נקיבה זה לא טוב, ובשל עץ אפילו אם תנקוב זה לא יעזור. ונסות להבין את המחלוקת הזאת, המשולשת הזאת שהבאנו כאן, יש מקום להציע את הפירוש הבא. זה הפירוש שנראה לי הכי סביר בעניין הזה, שייתכן שיש כאן מחלוקת מה הופך את הציץ למחובר לאדמה. דהיינו יש מקום לומר שהשאלה, הרי הזריעה כרגע היא בציץ, אז מה קושר אותה לאדמה? אז כאן אפשר לומר שהעובדה שהצמח הזה ינק מן הארץ, זה עושה אותו למחובר לארץ. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להיות שאני, אם אני אצליח לראות את האפר שבאדמה, את האפר שבעציץ, כאילו הוא חלק מן האדמה, אז יכול להיות שבזה נראה את הזורע בעציץ כאילו זרע ממש באדמה. וכאן, או את הגדל בעציץ כאילו גדל ממש באדמה. וכאן יש מקום באמת להעלות את שתי הנקודות האלה. וייתכן שבזה הוויכוח בין הראשונים. דהיינו, שמי שסובר שהחיבור לאדמה נעשה על ידי זה שיש יניקה, כאן צריך לדון מה באמת, איזה חומר יונק יותר גם בלי הנקב. יכול להיות שכדי לינק צריך שיהיה נקב, אז דרך החור, דרך הנקב, הצמח יונק. אבל יכול להיות שיש חומרים שמסוגלים לספוג לחוט גם בלי הנקיבה. ואולי זאת באמת שיטת רבנו תם בתוספות בגיטין, שאומר ששל עץ לא צריך נקיבה, ושל הרס צריך נקיבה. למה? כי הרס הוא אטום, הוא לא יונק, לכן הוא צריך נקיבה. ושל עץ גם בלי נקיבה, כפי שאומר, כפי שמשתמע שם מתוספות ברבנו תם שם בתוספות, של עץ לא באה נקיבה, שהוא מתלחלח יותר מן החרס, שכיוון שהוא מתלחלח יותר הוא סופג לחות, אז הוא סופג לחות האדמה גם בלי הנקב. זאת יכול להיות שיטת רבנו תם בתוספות בגיטין. שיטת רשי לעומת זה, יכול להיות שהיא לא תלויה ביניקה, אם כי יש מקום לומר שגם הוא סבור שזה תלוי ביניקה, אבל זה ויכוח ביניהם מי יונק יותר טוב, האם חרס יונק יותר טוב או עץ יונק יותר טוב. אז זה כמובן מביא אותנו למחלוקת במציאות ודברים שהם בדרך כלל לא פשוטים להעמיד את מחלוקות הראשונים, מחלוקות במציאות. לכן מסתבר יותר שלדעת רשי, ההבדל בין חרס לבין עץ הוא סביב נקודה אחרת, סביב נקודת החיבור לאדמה ולא כל כך נקודת היניקה. דהיינו, שלדעת רשי, חרס, כיוון שהוא עשוי מן האדמה, אז מין במינו אינו חוצץ. לכן, אם יש אדמה בעציץ שעשוי מחרס, אז אנחנו רואים גם, אנחנו לא רואים את העציץ, את החרס, כחוצץ בין האדמה שבתוך העציץ לקרקע עולם, ולכן אנחנו רואים את זה בעצם כחלק מקרקע עולם, ולכן יש כאן חיבור לאדמה, ומה שגדל בעציץ כאילו גדל באדמה. וממילא גם לא צריך נקיבה. מה שאין כן בשל עץ, יכול להיות שצריך נקיבה, כי רק על ידי הנקיבה, אז אני אומר, או שעל ידי הנקיבה יש כאן אופציה של יניקה, ואז לרשי צריך או חיבור או יניקה, ובחרס יש לך חיבור, אתה לא צריך נקיבה, ובעץ שאין לך חיבור, אתה צריך נקיבה, ואז יש לך יניקה, או שעל ידי הנקיבה אתה יוצר בעצם חיבור בין האפר שבתוך העציץ לאפר שמחוץ לעציץ, ואז באמת לא צריך בכלל, כל הנושא של יניקה לא רלוונטי בכלל. לפי התוספות במנחות בדף בדלת פה, ששיטת רבנותם שם, שאומר שבשל חרס מועילה נקיבה, ובשל עץ אפילו נקוב לא מועיל, ייתכן ששם הוא בעצם מבוסס על כך שכדי שצמח אנחנו נראה אותו כגדל באדמה, כמחובר לארץ, צריך שיתקיימו שני תנאים, גם שיהיה מחובר וגם שתהיה יניקה. לכן בשל חרס, אז כיוון שהוא עשוי מאדמה, אז מבחינת החציצה אין כאן חציצה, כי מין במינו אינו חוצץ, ולכן הוא נחשב כמחובר לארץ, אבל זה לבד לא מספיק. אני צריך, כיוון שבכל זאת הוא גדל באדמה נפרדת מאדמת ארץ ישראל, אז צריך שיהיה איזשהו יניקה. אם יש גם יניקה וגם חיבור, אז אני רואה את מה שגדל בעציץ כאילו גדל באדמה, ולכן בשל חרס, אם יש נקיבה, אז הנקיבה מאפשרת את היניקה, והחרס עצמו הוא לא מהווה חציצה, ממילא יש כאן חיבור. מה שאין כן בעץ, כיוון שהמקסימום שאתה יכול לעשות על ידי נקיבה זה לספק את היניקה. על ידי הנקיבה אתה מספק את העובדה שיש כאן יניקה. מה שאין כן, אם אין, אבל עדיין חסר היסוד של חיבור, כי בשל עץ חסר היסוד של חיבור, לכן יכול להיות שבשל עץ, זה מה שרבנו תם שם אומר בתוספות, שבשל עץ גם נקוב, כשאינו נקוב דם, אין לו דין של נקוב, אם זה בשל עץ, כי תמיד תישאר אותה הציצה. כמובן הדברים האלה נוגעים גם בעיקר נאמרו בהלכות שבת, ונאמרו גם לענייני תרומות ומעשרות וכולי, חיוב תרומות ומעשרות, וכאמור הדברים האלה להלכה בשולחן ערוך בהלכות שבת, אנחנו פוסקים להחמיר כחומר כל השיטות, דהיינו שגם אם יש לנו עציץ של נקוב מעץ, או עציץ נקוב מהרס, או בין גם עציץ, סליחה, שעשוי מעץ, הוא עשוי מהרס, כיוון שלדעת רשי ראינו שהרס לא צריך נקיבה, והוא נקוב, גם כשאינו נקוב, כנקוב דמה. ודעת רבנו תם בתוספות בגיטין, של עץ לא צריך נקיבה, ושאינו נקוב, כנקוב דמה. אז אנחנו נוהגים להחמיר כחומר שתי השיטות, ולראות כל עציץ בעצם כעציץ נקוב, אפילו אם אין בו נקיבה. כך בנוגע לשבת, ולכאורה כך צריך לנהוג גם בנוגע לשביעית, אלא אם כן, כמובן בתחתית העציץ, יש תחתית ממתכת, או מחומר שהוא ודאי, שהוא מצד אחד לא חומר של אדמה, זאת אומרת לא חרס, לא עשוי מאדמה, ומצד שני, גם ברור שהוא לא מאפשר יניקה דרך החומר הזה, למשל אם זה מתכת, או צלחת זכוכית, או משהו כזה, כאן בהחלט יכול להיות שזה יהווה חציצה, ודבר כזה יחשב כעציץ שאינו נקוב. בעניין מעמדו של עציץ נקוב, או של הדברים הגדלים בעציץ נקוב, האם דינם ממש כגידולים שחייבים לגבי תרומות ומעשרות, או לגבי לגבי אורלה, האם זה דין דאורייתא או אולי רק מדרבנן, לכאורה יש להביא שתי ראיות שמדובר כאן בדין דאורייתא. ברמב״ם בפרק א' מלכות תרומות הלכה כף ג' פוסק על אותה סוגיה שהבאנו מסוגיית הגמרא בגיטין, עפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ, בזמן שהספינה גוששת לארץ, הרי הצומח בה חייב בתרומות ומעשרות ושביעית כצומח בארץ ישראל עצמה. אז כאן רואים מדברי הרמב״ם בפירוש שהוא סובר שדינוק צומח בארץ ישראל עצמה, והלשון הזה משתמע שהוא סובר שזה ודאי דין דאורייתא. כך מדייק שלמה זלמן במנחת שלמה שם, שמה שגדל בעציץ נקוב דינו כדין דאורייתא, בין לעניין תרומות ומעשרות בין לעניין שביעית. וגם במסכת דמאי במשנה פרק ה' משנה י' נאמר עציץ נקוב הרי זה כארץ, תרם מהארץ על עציץ נקוב, מהעציץ נקוב על הארץ תרומתו תרומה. אם מזה שאפשר לתרום מדבר שגדל באדמה ממש לדבר שגדל בעציץ נקוב או להפך, והתרומה מועילה, בוודאי צריך לומר שהחיוב התרומה שם הוא מדאורייתא. כי אם נאמר שבעציץ החיוב התרומה הוא מדרבנן, איך אפשר לפריש מן הפטור על החיוב? על כורחנו כנראה שהדין הזה הוא דין דאורייתא. רק במאמר מוסגר נזכיר כאן שמה שאנחנו רואים כאן, שגם לעניין שביעית אנחנו רואים שדין הגדל בעציץ נקוב כדין גדל בארץ, זה כמובן לגבי שאלת קדושת פירות שביעית, שזה בוודאי שהגידולים נוהגים בהם נוהג בהם דין שביעית כמו כל גידולי הארץ. זה לכאורה דבר פשוט. הדיון שדנו בתחילת השיעור קשור כמובן לשאלה של הזריעה. יכול להיות שלגבי מלאכות של זריעה שם האיסור הוא רק בגופה של קרקע. לגבי השאלה של גידולים, שדברים שגדלים בעציץ נקוב שדינם כגידולים באדמה, כגדלים באדמה, זה יכול להיות של זה אין שום קשר. יש פה שתי הלכות בנוגע לשביעית, דין הפירות ודין העבודה. דין העבודה קשור לאדמה עצמה ודין הפירות יכול להיות שלא קשור לזה, אבל אני מזכיר רק זה, מה שאני מזכיר כרגע זה רק בשביל להסביר את מה שדיברנו בתחילת השיעור. אנחנו כרגע עסוקים לפי התפיסה הרווחת בפוסקים שגם בנוגע לזריעה אנחנו אוסרים את הזריעה בעציץ נקוב, וכך באמת די מוסכם בפוסקים הלכה למעשה שאסור לזרוע בעציץ נקוב, וייתכן שזה אפילו איסור דאורייתא, ובעציץ שלא נקוב האיסור הוא דרבנן. מפני הדברים האלה יש מקום אולי להקל בכמה דברים בענייני עציצים. כך כותב הרב שלמה זלמן אוירבך זכרונו לברכה ב מנחת שלמה בסימן מהם, באותו סימן שאנחנו עסוקים בו, הוא כותב כך: ומכל מקום נראה לעניות דעתי שמזכירי בתים אינם צריכים כלל לדאוג מזה שהסוחרים מחזיקים בבתיהם עציצים נקובים ואינם נזהרים מסורי זריעה ועבודה בשביעית. דהיינו, מתעוררת שאלה, אם אני מזכיר בית למישהו ויש לו שם זורע בעציצים נקובים, לכאורה הרי הוא זורע באדמה שלי, אם הציץ נקוב הוא מעל האדמה שלי, לכאורה יש כאן בעיה. אז אומר משום דאף, אם נאמר שלזרוע בהציץ נקוב מדאורייתא עוד אסור, מכל מקום בגוף הקרקע של בעל הבית שהוא מצווה על שביתתה לא נעשה כלל שום איסור, אלא שזרעים רק יונקים ממנה אבל אינם גדלים בה, ומקיימה בשפיר קרדה ושבתה הארץ. אומר גם אם נניח כך, אז האיסור הוא זה בגלל שאדמת הציץ הופכת להיות מעין אדמה של קרקע עולם, בגלל שהיא יונקת מקרקע עולם, ולכן זה נחשב, מי שיזרע שם יכול להיות שהוא יחשב כאיסור דאורייתא, אבל עדיין זה רק לגבי מה שגדל בעציץ עצמו, יחשב כגדל באדמה ולכן הוא יעבור לאיסור תורה. מה שאין כן לגבי הקרקע שלך עצמך שממנה עציץ יונק, זה אין לנו בעיה, כי אין בעיה בזה שדבר מסוים יונק מגוף הקרקע. ולכן, כיוון שלעניין זה אין לראות את העציץ כאילו גדל ממש בגוף הארץ, לכן לדעתו אין להקפיד בזה שאם אדם מזכיר בית בשביעית, לא צריך להקפיד על זה שהם לא יזרעו בעציצים. נקודה נוספת שמובאת להקל בכמה פוסקים בעניין זריעה בעציץ, בעניין עציצים, שאף על פי שאסור לזרוע בין בעציץ נקוב ובין בעציץ שאינו נקוב, לפחות מדרבנן. מכל מקום, אם מדובר בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, רבים מקילים שמותר לזרוע. כך כותב גם בספר השמיטה ופוסקים אחרים, עציץ שאינו נקוב ועומד בבית, דעתי נוטה להתיר לנטוע בו, אחרי שנטיעה בתוך הבית, אפילו בקרקע גמורה, זה בספק בירושלמי, כמו שהבאנו בשיעור הקודם, אין להחמיר גם בעציץ שאינו נקוב בבית. ולא רק נטיעה, אלא אפילו זריעה הוא נוטה להתיר, והוא טוען גם על פי זה שמותר להעביר בשנת השביעית עציץ, שאם יש לנו עציץ על, על, על הרצפה בבית ואנחנו רוצים להעלות אותו כדי לנקות את הרצפה או משהו כזה, או להוריד אותו משולחן לארץ ומעל זה שולחן, לדעתו יש להתיר את כל הפעולות האלה בעציצים בשנת השביעית. ולגבי השקיה, פה יש הרבה פוסקים גם כן שאם מדובר בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, שיש להתיר להשקות אותו כרגיל. לגבי ההשקיה של עציצים נקובים, נדבר עליהם במצל השם באחד השיעורים הבאים. תודה וכל טוב.